יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ויגש. כתוב בפרשתנו, ויאמר יוסף, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. נשאלת השאלה, למה הוא צריך להוסיף את המילה אחיכם, אני יוסף אחיכם? הרי בזה שאומר יוסף, הם כבר יודעים שזה אח. אלא יוסף התכוון בזה ללמד עליהם זכות, שהרי אין דרכו של אח למכור את אחיו. ולכן הוא אמר להם, אני אח שלכם, ובכל זאת מכרתם אותי, זה לא טבעי. צריך להאמין שזה הכל מהקדוש ברוך הוא, הכל מן השמיים. ולכן הוסיף ואמר, אל תעצבו, ואל יחר ביניכם כי מכרתם אותי אינה. למה? כי למחיה השלחני אלוהיקים לפניכם. צריכים להאמין שזה הכל מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן, כדי שאני אהיה לכם לפרנס ואדאג למחיה שלכם. רואים מכאן, מאזינים יקרים, גודל העניין של לימוד זכות, שאף על פי שהם מכרו אותו לעבד. עם כל זה הוא חיפש עליהם זכות. כי התורה מצווה אותנו לשפוט בצדק את עמיתך. כמו שנאמר בויקרא י"ט, בצדק תשפוט עמיתך, אומר רש"י, אבדן את חברך לכף זכות. בצדק הכוונה תשפוט את עמיתך לכף זכות. ומצווה זו באה ללמדנו, כי חייבים אנחנו ללמד זכות על כל אדם מישראל. ומי לנו גדול ממשה רבנו אדון הנביאים, שחשד בבני ישראל שלא יאמינו לו ולא ישמעו בקולו, כפי שנאמר בשמות, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו לי בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם, כך הוא אמר לשם, ולכן העניש אותו הקדוש ברוך הוא בנחש ובצרת, שהשם ציווה להשליך את המטה ארצה, והמטה נהפך לנחש. חכם אמר לו לשים ידו בחיקו, כשהוציאה היא הייתה מצורת כשלג. אומרים הספרים הקדושים שזה היה מעין עונש, כי החושד בקשרים לוקה בגופו. ומצאנו גם אליהו הנביא, זכור לטוב, נענש על שדיבר קטגוריה על עם ישראל, שהוא אמר, כנו כנטל השם צבאות, כי עזבו בבריתך בני ישראל. וכן נענש הנביא ישעיהו שאמר, ובתוך עם טמא שפתיים אני יושב. מביא לרעיון, מאזינים יקרים, עם אותם נביאים הקדושים, משה רבנו, ננשו על שלא דנו לכף זכות, קל וחומר כמה אנחנו צריכים להיזהר ולדון את כל אדם לכף זכות. רבותינו דנו את הזולת לכף זכות גם באפשרות הרחוקה מיותר, כמו שמסופר במסכת תענית כף א', על אבא אומנה שהיה מקיס דם, והיה מקבל בת קול מן השמיים, יום יום הוא קיבל דרישת שלום מן השמיים, בת קול שאמר לו שלום עליך. אביי היה מקבל את הבת קול הזה בכל ערב שבת. רבא היה מקבל בכל ערב יום הכיפורים. פעם שלח אביי שני תלמידי חכמים לנסותו ולבדוק את מעשיו, באיזה זכות הוא זוכה כל יום לקבל דרישת שלום מן השמיים. באו התלמידים האלה לביתו, אכלו ושתו, וביקשו לישון. נתן להם לישון שם על השטיחים, שטיחים מפוארים כאלה, נוח לישון עליהם. בבוקר, האורחים קיפלו את השטחים, את השטיחים שישנו עליהם ולקחו אותם איתם. לאן הם לקחו את זה? לשוק, למכור אותם. בשוק הם פגשו את אבא אומנה, ניגשו אליו והגידו לו, אמרו לו, כמה שילמת בשביל השטיחים? כי אנחנו רוצים לדעת את הערך שלהם. והוא עונה להם בתמימות, אני קניתי אותם בסכום כך וכך, ולא אמר להם שום מילה, איך לקחתם לי רשות? ואז הם שאלו אותו, כשראית שלקחנו את השטיחים, במה חשדת אותנו? אמר להם, דנתי אתכם לכף זכות. חשבתי שנזדמנה לכם מצוות פדיון שבויים, והצטרכתם כסף דחוף מידי, והתביישתם לבקש ממני כסף, לכן לקחתם את השטיחים. אמרו לו, האמת היא שלקחנו את זה כדי לנסות אותך, ואתה עמדת בניסיון, ועכשיו תיקח בחזרה את השטיחים שלך. אמר להם, אני לא לוקח את זה, כבר הקדשתי את זה והבנתי שלקחתם את זה לצדקה. כי מאותו רגע שלקחתם אותם, אמרתי שזה יהיה לצדקה. עכשיו הבינו, בהתנהגות כזאת, בלימוד זכות כזאת, אז בזכות זה, הוא זכה לקבל בת קול דרישת שלום מן השמיים יום יום. וכך אומרים חז"ל בפסיקתא בפרשת, וזאת הברכה. כל המלמד סניגוריה על ישראל, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו בעולם, והוא נעשה כלי של קדושה וצינור לאוויר השפע מעולמות העליונים. שמעתם? אם אני מלמד סניגוריה על ישראל, אני נהפך להיות צינור לאוויר שפע מעולמות העליונים לכל אחד ואחד. מסופר רב לוי יצחק מברדיצ'ב סחוסו יוגן עלינו, סניגורן של ישראל, שהרבה להמליץ טוב על כל יהודי ויהודי. כשהיה שומע אחד מישראל שמוציא דיבה על חברו ומדבר בגנותו, מיד היה מזדזע ואומר, איך אתה לא חושש להוציא לז על התפילין של הקודש ברוך הוא? עם ישראל זה הפרשיות של הקודש ברוך הוא שבהם נאמר, ומי כמוך ישראל גוי אחד בארץ. מסופר עליו שפעם ראה עגלון יהודי שעומד עטוף בטלית ותפילין ומשמן את גלגלי העגלה שלו עם גריז. כשראה את זה רב לוי יצחק הסתכל כלפי מעלה ואמר, רבונו של עולם, תראה איזה יהודים יש לך, איזה עם קדוש, גם כשהוא משמן את הגלגלים של העגלה, הוא עושה את זה עם טלית ותפילין. כבר סיפרתי פעם את הסיפור, מצווה לספר עוד פעם, על הצדיק הירושלמי, רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שזכיתי ללמוד אצלו בישיבת עץ חיים, שהוא השתדל תמיד ללמד זכות על כל אחד ואחד. רב אריה סיפר כיצד הוא הגיע למדרגה זו ללמד זכות. אז הוא סיפר כאן, פעם אחת הייתה הלוויה של יהודי שקראו לו רב אליעזר ריבלין, זיכרונו לברכה, ששימש גבי צדקה בירושלים. והיה לו לרב אליעזר ידיד נפש בשם רב שמואל קוק, זיכרונו לברכה, שעבד איתו 30 שנה, הם היו כמו אחים. ובריה אומר, לפתע באמצע הלוויה אני רואה שרב שמואל קוק הזה עוזב את הלוויה של ידיד שלו ונכנס לחנות פרחים כדי לקנות עציץ. חשבתי בליבי, כך מתנהג ידיד קרוב כמו אח של הנפטר, שעזר לו הרבה בחיים ועמדו ביחד ולא גומל לו חסד של אמת ללוות אותו לבית עולמו, ובאמצע הלוויה הולך לקנות עציץ דווקא עכשיו באמצע הלוויה? וכדי לקיים את המצווה הוכיח תוכיח את עמיתך, ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד לי רב שמואל, שנים היית ידיד אמת של הנפטר. מה קרה שפרשת באמצע הלוויה כדי לקנות עציץ? לא מצאת זמן אחר? ענה לי רב שמואל, אתה יודע שמזה שנים שאני מטפל ביהודי מצורע. והיהודי שאני מטפל בו נפטר אתמול בבית החולים, היה בית חולים למצורעים בירושלים. והרופאים החליטו לשרוף את כל הבגדים וכל החפצים של החולה הזה. ובתוכם היה גם התפילין. המצורעים מאוד מאוד מדביקים, שלא ידבקו מהחפצים. התקוממתי נגד הרופאים, אני חושב שהם היו לא יהודים, ודרשתי שלא ישרפו את התפילין. ואז סוכם, שעד שעה 12 היום בצהריים, אני אביא עציץ גדול, יגברו את התפילין בתוך העציץ, שעשוי חרס, ויגנזו את התפילין באדמה כהלכה. ולכן הייתי מוכרח לרוץ ולקנות את העציץ, כי ראיתי שהשעה מתקרבת לשעה 2, ואם אני לא אביא עכשיו את העציץ, ישרפו את התפילין. אמר רב אריה, באותו רגע קיבלתי על עצמי לדון את כל אדם לכף זכות. אפילו שאני רואה משהו בעיניים, אני צריך לדון אותו לכף זכות. לי היה שבוע סיפור כזה. אני נותן בעזרת השם שיעור כל יום אחרי התפילה בבית הכנסת נחלת הבנים. באמצע השיעור אני רואה אחד המשתתפים בשיעור מסתכל כל הזמן בפלאפון. וזה הפריע לי מאוד. ואז פניתי אליו בעדינות שיסגור את הפלאפון. ואז הוא הראה לי, אתה יודע מה אני מסתכל? לא היה מספיק גמרות, צילמתי את הדף שלומדים היום, ואני לומד את הדף הזה מתוך הטלפון. למדתי מזה כמה צריכים לדון לכף זכות כל אחד ואחד. כבר אמרתי כמה וכמה פעמים, שאפילו שאתה רואה דבר ברור, תמיד תחשוב לכף זכות. אני לא זוכר אם סיפרתי את הסיפור שהיה איתי. אחי הרב הצדיק רבן ציון היה פעם בירושלים, והוא היה שם ליד בית כנסת של תולדות אהרון במאה שערים. שם יעמדו כמה יהודים יראי השם באמת אמיתיים, וכשראו את אחי אומרים, אתה רואה, צדקו רבותינו שאסור לעזוב את ירושלים. אנחנו צריכים לגור ביחד ולהתחזק ביחד. והראיה, אחיך עליי, אחיך, הרב יצחק דוד, נסע למגדל העמק, נמצא במגדל העמק, והוא הולך בכיפה סרוגה. כאן הוא הלך עם כיפה גדולה, חסידית, והולך בכיפה סרוגה. אמר להם, אחי, מה אתה מדבר? לא היה ולא נברא. אומר יהודי שם, אני ראיתי בעיניי. מרים לי טלפון אחי ושואל, הייתכן הדבר, יכול להיות שזה הזדמנות שאתה הולך? אמרתי לו, אף פעם לא. תבדוק איפה הוא ראה אותי. שאל את היהודי הזה, איפה ראית אותו? אמר, ראיתי אותו במירון, עומד ליד הציין של רבי שמעון, וראיתי שמתחת לכובע השחור הגדול יש לו כיפה סרוגה. אמרתי, רבוני שלא אלום, נזכרתי מה היה שם. באותו שבוע הייתי בנצרת עילית, היום זה נקרא נוף הגליל, נפטרה שם אישה, שלא עלינו הילדים שלה ירדו מהדרך, ודיברתי מאוד חזק בהזכרה. ואחד הבנים התעורר מהדיבורים שלי במערב, אני מקבל על עצמי לשמור שבת, להניח תפילין. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שאת ההבטחה הזאת תיתן לי ליד הציון הקדוש של התן אלוהי קיירה בשמו בר יוחאי במירון. כי אני יודע שהיהודים האלה מאמינים מאוד מאוד ברבי שמעון. איך אומר רבי סאון, כל מי שמאמינים ברבי שמעון מאמין בקודש ברוך הוא. בוא תעשה את זה שם. קבעתי שאני מגיע מחר עם הרכב שלי, לוקח אותו ונוסעים למירון. כך עשיתי, באתי למוחרת לנוף הגליל, לקחתי אותו למירון. כשהגענו לציון, הוא הוציא כיפה סרוגה אבל קטנה כזאת, כמו ממש קטנה, חצי גרוש כמו שאומרים, על הראש. אז אני באופן ספונטני אמרתי לו, תשמע, יש איזו הלכה כמה צריך להיות כיסוי ראש. הוצאתי את הכיפה שלי, אוטומטי שמתי על הראש שלו, ואוטומטי שמתי את שלו מתחת לכובע שלי, כי אני רגיל תמיד שמתחת לכובע יש לי כיפה, אפילו לא שמתי לב לזה. עמדתי ליד הציון של רבי שמעון, והתננדתי, התפללתי ככה בכוונה, והכובע זז, והיהודי הזה יושב במירון ורואה את הרב גרוסמן, הוא לובש כיפה סרוגה קטנה מתחת לכובע. או, זה שהוא התקלקל, זה מה שרבותינו אמרו. לך תספר לו שמדובר ביהודי שלא שמר שבת ותפילין, והרב בא ולקח אותו, וכל המטרה לבוא למירון היה לקרב אותו. ומה שקרה עם הכיפה, קרה מה שקרה. ככה אדם צריך לדעת שאפילו שהוא רואה בעיניים, הוא צריך לדון לקו זכות. אבדל את חברך לקו זכות. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו. כשהתגלה יוסף לאחיו, אמר להם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. לא יכלו לפתוח את הפה, כי נבהלו מפניו. במדרש אנחנו מוציאים השוואה בין התוכחה של יוסף לאחיו, לבין התוכחה שיוכיח הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו לאחר 120 שנה, בבית דין של מעלה. וכך כתוב בילקוט שמעוני, אמר רב שמעון בן אליעזר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנן של שבטים היה, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. קל וחומר כשנעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בבית דין העליון, ונצטרך לתת דין וחשבון על מעשינו, על הקדוש ברוך הוא יוכיח אותנו לפי מעשינו, לא נוכל לענות, כך אומר. מאזינים יקרים, איכן מצינו תוכחה בדבריו של יוסף לאחיו? הרי על הפסוק הזה, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, מכאן הוא לומד את הדבר הזה, את הקל וחומר על התוכחה. איפה כתוב כאן תוכחה? מה הוא אמר להם? אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. איפה יש כאן תוכחה? מבאר הגאון רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיו. תוכחה אינה דווקא דברי כיבושים וטפות מוסר, כפי שאנחנו רגילים לחשוב. אלא תוכחה היא העמדה לטעות. כשנוכח אדם לדעת כי כל מהלך חשיבתו עד עכשיו היה בטעות, אין לך תוכחה גדולה מזו. כשאמר להם יוסף, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מארץ למצרים, הראה להם שאף על פי שהם עשו כל מאמץ לבטל את חלומותיו, המציאות הפכה על פניהם. לא רק שלא עלה בידם לבטל את ההתגשמות של החלומות, אלא במו ידיהם גרמו, על ידי שמכרו אותו מצרימה, שהחלומות התקיימו. וזוהי התוכחה הגדולה ביותר שמתברר לאדם לעתיד לבוא, שכל ההשקעה בו השקיע בקנייני העולם הזה, הכל זה טעות, אין לזה קיום נצחי. כן מלווים לו לאדם אל התורה ומצוות ומעשים טובים. זה הקל וחומר, כמו האחים, אף על פי שיוסף היה קטן מכולם, לא יכלו לענות, כשהוכיחך למעלה שחיית בטעות, ברור שלא תוכל לענות. הבית הלוי זכותו יגן עלינו מבאר, שהתוכחה כאן הייתה להוכיח את הסתירה בהתנהגות שלהם עצמם. מוכיחים לאדם שטעית מדיבוריך. זה הכוונה. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח, כך אומר רב אליעזר במדרש, השם יוכיח כל אחד ואחד, כן? לפי מעשיו. כי בוא נראה, כל הטענה שיהודה ניגש ליוסף אפילו למלחמה וביקש לשחרר את בנימין, מה הוא היה טענה? מה הוא אומר במילים שלו? דאגה עמוקה לאבא הזקן יעקב. וכך כתוב, ואי, הוא אומר ליוסף, ואי קירותו כעין הנער ומת. יעקב יראה שבנימין לא נמצא, הוא ימות. והורידו עבדיך, ציוות עבדיך, עבדיך יבינו ביגון שואלה. הוא אומר במילים האלה, כאיך אל אל אבי ונר איננו איתי, פנראה ברעה שרמצא את אבי. כל הנימוק היה, אבא, אבא, אבא יצטער, אבא ימות, מה יקרס? פיקוח נפש. וכאן באה תוכחה. יוסף אומר, מה הוא אומר להם? אני יוסף, עוד אבי חי. מה הנימוק שלכם? אבא, אבא, אני יוסף שמכרתם. האבא עוד יכול לחיות. למה לא חששתם לצער של האבא כשמכרתם אותי? 22 שנה הוא בצער. עוד אבי חי אחרי כל הסבל הזה. וזה הפירוש. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנן של השבטים לא יוכלו לעמוד בתוכחה. למה? כי הוא הראה להם את הסתירה בין הטענות שלהם למעשים שלהם. כך אותו דבר, שהשם יראה לכל אחד ואחד איך שהוא סותר מהדיבורים, מהמעשים, הוא לא יוכלו לפתוח את הפה. כמו שמבואר את הסיפור של אליהו הנביא. אליהו הנביא סיפר, פעם אחת הייתי מהלך ממקום למקום, ומצאני אדם אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה, והיה מתלוצץ ומעליק בדבריי כנגדי, אדם שלא קרא ולא שנה, ועשה צחוק מאליהו הנביא. אמרתי לו, בני, מה תשיב לאביך שבשמיים ליום הדין? מה תענה לקדוש ברוך הוא שלא למדת ולא קראת ולא שנית? מה הוא ענה לי? יש לי מה לענות לו. אני אגיד לו, בורא העולם, אתה יודע למה? בינה ודעת לא נתת לי, ולכן לא יכלתי לקרוא ולשנוא. לא היה לי את השכל, לא היה לי את הבינה, לדעת תורה, לא קיבלתי מן השמיים את הבינה ודעת. אומר אליהו הנביא, אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? במה אתה מתעסק? ענה לי, אני דייג, שדג דגים ומוכר אותם בשוק. אמרתי לו, אומר אליהו הנביא, בני, מי לימדך? מי לימד אותך ואמר לך איך לוקחים פשטן, איך עושים מהפשטן מצודות, איך זורקים את זה למים, איך תופסים את הדגים מן הים? מי לימד אותך את כל זה? אמר לי, זה הקדוש ברוך הוא מן השמיים, נתנו לי בינה ודעת לדעת את זה. אמרתי לו, אומר אליהו הנביא, להביא פשטן ולהרוג מצודות ולשלוח אותם לים ולעלות דגים, נתנו לך בינה ודת מן השמיים. ולדברי תורה שכתוב בה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לא נתנו לך בינה ודת מן השמיים. מיד הרים קולו ובכה. ועל זה אומר דוד המלך בתהילים, הוכחך והוכחה לעיניך. התוכחה הנוקבת ביותר, כאשר מציגים לפניו עובדה מול עובדה, מראים לו איך שהוא, מהדברים שהוא מדבר, איך שהוא מדבר, אבל כשמגיע למעשה, זה אחרת לגמרי. האדם מתרשל בימי חייו רבות בענייני עבודת השם, יש לו תירוצים שונים ומשונים. אבל כשזה מגיע לדברים שנוגעים לתנוגי העולם הזה, כל המניעות האלה לא קיימות. למשל, אדם קם מאוחר לתפילות. למה קמת מאוחר? אני לא מסוגל לקום מוקדם. כשהגיע לעולם העליון, משתמש בתירוץ הזה, יראו לו, כשהיה לך טיול או טיסה או משהו לנופש, קמת בזריזות הכי חזקה. אתה רואה שהמעשים שלך עצמך סותרים את הטענות שלך. אדם מקמץ מלתת צדקה. למה? לא היה לי אפשרות. לא היה לך אפשרות? בוא נראה לך כמה פעמים החלפת את הרהיטים בבית, כמה דברים קנית לעצמך, לזה היה לך כסף. וזהו עומק הבנת חזר שאמרנו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. התוכחה תהיה כל כך עוצמתית, שלא יהיה צורך בהוכחות חיצוניות. לא יהיו הוכחות להראות לך שהתירוצים שלך הם לא נכונים. המעשים שלך ימוטטו את כל התירוצים שלך. מאזינים יקרים, על פי הדברים האלה נבין, מה שאומרים חז"ל על הכתוב בבראשית, ויחרד יצחק חרטה גדולה עד מאות. אמר רב חומא בר חנינא, מה זה עד מאות? יותר מהחרדה שהוא חרד בעקידתו על המזבח או בעקידת יצחק. יצחק חרד חרדה גדולה מעשיו יותר מהחרדה של המזבח. ולכאור, מה החרדה הנורא הזאת? החרדה היא כי ברגע שנתברר ליצחק אבינו כי טעות הייתה בידיו כל ימיו, שהוא העריך את עשיו. עד עכשיו הוא חשב שלעשיו מגיע ברכות, והנה לפתע נתגלתה לו הדמות האמיתית של עשיו, שהגיהנום פתוחה לו מתחתיו, כך אומרים חז"ל. ודווקא יעקב הוא אשר ראוי לברכות. הרגע הזה של העמדה לטעות, זה החרדה הכי גדולה. כי הטעות אינו רק בדעת ובסברה. אדם חי בטעות לפעמים, ולפי הטעות הזאת הוא מחלקל את כל מעשיו. שנים הוא הולך עם זה. שמתגלה הטעות שעומד לפניו, הפעולות שלה, זה החרדה הכי גדולה. וזה מה שאומרים לנו חז"ל. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו, יוכיחו לך לפי מעשיך שחיית בטעות, על אחת כמה וכמה שהוא לא יכול לענות. לכן צריך חשבון נפש. דיברנו מקודם עד כמה צריך להתבונן במעשים כדי שהם לא יסתרו את עצמו. מסופר שבמעשתיו של חיזוק הדת עבר הצדיק הגאון, רבי סרול מסלן, זכר צדיק לברכה, דרך אחד הכפרים. הוא פנה לאכסניה יהודית לשינה. ראה בא לאכסניה יהודי בעל צורה, הוא היה נראה לו בעל צורה רב, שאל אותו, אולי כבודו שוחט? רבי ישראל ענה לו כך, למדנו במסכת חולין, שתלמיד חכם צריך לדעת גם כן שחיטה. אז פנה אליו בא לאכסניה ואמר לו, הגיעו אליי אורחים, לכן אני מבקש מכבודו שישחוט עבורי, כי השוחט של המקום כרגע לא במקום, ויש לי כבש כמה כבשים שתשחוט עבורי. כעבור כמה דקות פנה רבי ישראל לבעל האכסניה, וביקש ממנו הלוואה של 10 רובלים. אמר לו כי נתקע בדרך והוא צריך את הכסף. עונה לו הבעל האכסניה, כבודו יסלח לי, העולם הזה מלא באנשי דלוי מיילה, אנשים לא טובים, יש כל מיני סוגים, אני כבר לא יודע מי טוב ומי רע. ואני למדתי שאין לתת אמון באדם. ולכן, היות ואני לא מכיר אותך, אני לא יכול לתת לך את הכסף. אני לא בטוח שתחזיר לי. הוציא רבי ישראל את ארנקו, פתח והראה לו, הראה לו שיש לו יותר מ10 שקלים, רובלים. אבל מה הוא אמר לו? יקירי, רציתי רק לבחון וללמד אותך שתתבונן במעשיך. כשרק ראית אותי ואתה לא מכיר אותי, מיד אמרת לי בוא לשחוט. הזמנת אותי להיות שוחט ולשחוט. שמחת עליי בדברים שיש בזה איסורים חמורים של נבילה וטריפה. כל זה הייתי נאמן אצלך. ולהלוואה ל10 רובלים, על זה לא האמנת לי, על זה רצית הוכחות. הרגשת הסתירה היא המחייב הגדול ביותר לאדם. וזה הכוונה, אוי לי מיום הדין, אוי לי מיום התוכחה. יראו לך כמה וכמה סתירות בהתנהגותך, ההבדל בין ההתנהגות בגשמיות לגבי ההתנהגות ברוחניות. לכן מאזינים יקרים ואהובים, למדנו היום שצריך ללמד זכות, ולמדנו היום שצריך להתבונן שיבוא יום נצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשינו, ולדאוג עכשיו שלא יהיה סתירה במעשי ידינו. שכל התירוצים שנתרץ לא יוכלו להוכיח לנו שזה רק תירוצים, כי במעשה זה היה אחרת. נוכיח לקדוש ברוך הוא שאנחנו אוהבים אותו בלב ובנפש, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שבת שלום ומבורך.